בבא קמא, דף סמך, מתחילים בעזרת השם את החלק השני של פרק הכונס במשנה למטה, הנושא של אחד שמזיק על ידי אש, שזה אחד מארבע אבות הנזיקין שבהם פתחנו את המסכת. האבער, אדם שמבעיר אש, מזיק על ידי אש. כשאדם יש לו אש, הוא צריך לשמור עליה שהיא לא תזיק. ואם הוא שולח את הבערה של האש ביד אחד שאין בו דעת, חרש, שוטה או קטן, ואלה הלכו ושרפו, ערימת תבועה של הניזק, המשלח פטור בדיני אדם. בגמרא מבאר חזקיה שהוא שלח עם האדם שאין בו דעת, רק גחלת, שכדי להבעיר את האש צריך ללבות את הגחלת. ונמצא אם כן שאם האש שרפה, זה אומר שהחרש, נאמר, הוא זה שליבה את האש, והוא זה שלמעשה הזיק. לכן המשלח לא היה צריך לעלות בדעתו שהחרש ילבה את האש, והמשלח פטור. רבי יוחנן, לעומת זאת, חולק, לפי דעתו, אפילו אם המשלח מסר שלהבת אש בידי החרש, והחרש הלך לערימת תבועה של הניזק ושרף אותה, המשלח יהיה פטור, מכיוון ש... האחיזה של החרש היא שגרמה את הדלקה. החרש הוא שרף, לא המשלח. כי חייב להיות, כך מבאר רבנו יונתן בשיטה מקובצת, מדובר פה שחייב להיות שרק אם החרש יוסיף עצים השלהבת תשרוף. ולכן הבערה לא מיוחסת לשולח. ולכן הוא יהיה פטור מדיני אדם וחייב רק בדיני שמיים, כי סוף כל סוף הוא גרם נזק. במקרה שהוא שולח בעירה ביד מישהו שהוא פיקח, והפיקח הלך ושרף גדיש של מישהו אחר, ערימת תבועה של מישהו אחר, אז ודאי שהוא פטור והפיקח שהוא שרף לבד יהיה חייב. הוא לא יכול לטעון, מה זאת אומרת, אני בסך הכל שליח, תחייבו את המשלח. מכיוון שאנחנו אומרים לו, אין שליח לדבר עבירה, לא היית צריך לקבל על עצמך לעשות שליחות לדבר עבירה. כדי שאש תבער ותזיק, צריכים את העצים, את חומרי הבעירה של האש, צריכים את השלהבת של האש, והרבה פעמים צריך גם מישהו שילבה את האש כדי שהיא תתפשט ותזיק מקום אחר. תמיד אנחנו מחייבים את האחרון שגרם לנזק. אז אם אחד הביא את האש, את האור, אבל האש הייתה אמורה להיקבות, היא לא הייתה אמורה להתפשט ולהזיק במקום אחר, ואחד הביא את העצים והניח אותם על האש של חברו להבעיר אותם, והאש התפשטה ברוח מצויה והזיקה, אז האחרון המביא את העצים חייב, כי בלי מעשיו האש של הראשון לא הייתה מזיקה. וגם במקרה הפוך, שהאחד הביא את העצים ואז האחד אחר הביא את האור, אז הוא חייב, השני המביא את האור חייב, כי בלי האש שהוא הדליק, העצים של הראשון כמובן לא היו מזיקים. במקרה שצריך כאן גם שמישהו ילבה את האש כדי שהיא תתפשט מקום אחר, ובא מישהו אחר וליבה, הוא יהיה חייב, המלבה חייב. הבעל האש והעצים יהיו פטורים, כי בלי הליבוי של האחרון, מעשיהם לא היו עושים נזק. אם אחרי שבא מישהו והביא עצים, אחר הביא אש, שלישי ליבה, ובא לפתע, רוח שאינה מצויה והיא ליבתה וגרמה לאש שתתפשט ותזיק, ליבתה הרוח, כולן פטורים. כי האש התפשטה בגלל הרוח שאינה מצויה. הם לא היו צריכים לעלות בדעתם שתבוא רוח שאינה מצויה ותלבה את האש. בלי הרוח הזו שאינה מצויה שבאה, לא היה קורה הנזק. מה שאמרנו, אחד ששולח בעירה ביד אדם שאין בו דעת, והוא הלך והזיק, המשלח פטור מדיני אדם, אמר ריש לקיש משמי דחיזקיה, לא שנינו אלא במקרה שהוא מסר לו סך הכל גחלת שאינה בוערת, אלא אם כן מלבים אותה, ואחרי שליבה את הגחלת והבעיר את האש. מכיוון שהגחלת לא הייתה מזיקה בלי הליבוי של החרש, המשלח לא היה צריך לעלות בדעתו שהחרש ילבה את האש ויזיק. ולכן אתה לא יכול לחייב אותו על מעשיו של החרש. אבל אם הוא מסר לו ממש שלהבת, גחלת מלובה שדולקת בפני עצמה, ונתן את השלהבת לחרש, והחרש הוליך את השלהבת לגדיש ושרף איתה, המשלח חייב גם בדיני אדם. מה הסיבה? מה הייתה? מה? כי השלהבת מוכנה להזיק, וכמו כל מזיק צריך לשמור על זה שלא יזיק. אתה מוסר את זה בידי האדם שאין בו דעת? מעשיו כגרמו? לא, זה נחשב בעצם המסירה לחרש, שחרש לא יכול לשמור. זה נחשב פשיעה בשמירה, והמשלח יהיה חייב אם השלהבת הזו הזיקה. ורבי יוחנן מקל ואומר, אפילו במקרה שהמשלח מסר לחרש, מסר לו השלהבת, בכל זאת הוא יהיה פטור מדיני האדם. מה הייתה? מה? מה הסיבה? כי האחיזה, הצוותה דחרש, גרמה לו, היא גרמה את הדליקה. החרש שורף את הגדיש בידו. הרבנו יהונתן בשיטה בקובצת מוסיף ביור ואומר, חייבים להעמיד שכאן מדובר במקרה שבו אם החרש לא היה מוסיף עצים, זה לא היה מזיק. ולכן הוא פטור, כי המשלח בעצם מצד זה שהוא מסר את השלהבת לחרש, עדיין לא עשה את הנזק. ומתי הוא מחייב את המשלח? רבי יוחנן לא מחייב בדיני אדם עד שימסור לו לחרש גם גבזה, עצים יבשים וקוצים, וגם סילטה, שזה עצים דקים שהאש נתפסת בהם במהירות ואז מדליקה את העצים היבשים, וגם נר, שרגה להדליק. דהו באופן כזה שהוא נותן לו את הכל כדי להדליק אש שתתפשט ותזיק, ודאי מעשה דידי מעשיו שלו הם גרמו לאש שתתפשט ותזיק, ולכן מחייבים את המשלח. אבל כל זה דווקא כשהוא שולח עם אדם שאין בו דת, אתה מחייב את המשלח. אבל אם הוא שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, כי הוא לא היה צריך להדליק את הגדיש. אם היה כאן אחד שהביא עצים, הוא לא הדליק אותה, בא מישהו אחר והדליק אש, אבל האש הזאת עמדה במקום אחד, היא לא הולכת ומזיקה. בא מישהו אחר ומלבה את האש כדי שתלך ותזיק, המלבה חייב וכולי. אמר רב נחמן בר יצחק, מן דתני, מי ששונה במשנה לשון בא אחר וליבה, לא משתבש, זה לא שיבוש. כמו שנראה פסוק שמתבטא בצורה הזאת. ומן דתני, מי שאומר נוסח בא אחר וניבה, עם ה' בסוף, שזה כינוי לרוח שיוצא מבין השפתיים של האדם, כמו שנראה בהמשך, גם הוא לא משתבש, כי שתי הלשונות האלה הם כינויים נכונים למעשה של הבערת אש בפה של האדם. מן דתני ליבה, לא משתבש, דכתיב הפסוק אומר בלבת אש, זאת אומרת שבאש שייך לשון ליבוי. ומן דתני ניבה, מי ששונה לשון ניבה, גם לא משתבש, דכתיב הפסוק אומר בורא ניב שפתיים, רוח שפתיים מכונה ניב. במשנה אמרנו שאם ליבתה הרוח שאינה מצויה את האש, ולכן היא בערה והזיקה, כולן פטורים, גם המביא העצים, גם המדליק את האש, וגם זה של ליבה. בברייתא, תנו רבנן, אם היה שילוב ליבה, אדם ליבה אש, שלא יכולה להתפשט בפני עצמה ולהזיק, עם הליבוי שלו, והוא נסתייע במה שליבתה הרוח, הוא מסתייע ברוח כדי שהיא תעזור לו ללבות את האש, ועל ידי שניהם יחד, האש התפשטה והזיקה. אם יש בליבויו של האדם לבד כדי ללבותה, וברוח בפני עצמה אין כדי ללבות, אז אף על פי שהוא נסתייע ברוח, הוא חייב, כי גם אם הרוח לא הייתה מלבה, הוא היה מזיק על ידי הליבוי של עצמו. ואם לאו, אם בליבוי של המלבה עצמו לא היה כדי ללבות, הוא יהיה פטור. זאת אומרת, אדם הזיק בשילוב עם רוח, אתה לא מחבר את הרוח ומצרף אותה כאילו היא חלק מהמעשה של המלבה, ואתה פותר אותו. יש לי שאלה לשאול אותך. אתה יודע שבשבת התורה אוסרת לעשות מלאכה. דרשו חז"ל מהפסוקים שמדברים על 39 אהבות מלאכות. אחת מהן זורה. אסור לי לקחת תערובת של פסולת וגרגירי תבואה עם מזרה, איזשהו מזלג גדול כזה, ולהשליך לאוויר, והרוח מנשבת ומשליחה את הפסולת לרחוק, והגרגירים שהם כבדים יותר נופלים למטה, ועל ידי זה יש את תחילת הבירור של האוכל מתוך הפסולת בתבואה. המלאכה הזאת של זורה, הרי מי שעושה את המלאכה בלי הרוח לא היה יכול לעשות את המלאכה. אז אם כן, עמי, למה כאן במקרה שלנו של אחד שמלבה והרוח מסייעת לו, אתה לא מחשיב את הרוח שמסייעת, שהיא מסייעת לו, ולהחשיב את זה כמו חלק מהמעשה שלו, להווי שזה יחשב כמו מי שזורה, מטיל תבואה לרוח בשביל להפריד בין הגרגירים לפסולת, וגם שם, אף על פי שהרוח מסייעת לו, הוא חייב משום עשיית מלאכה בשבת. גם כאן נחשיב את המלבה בסיוע הרוח, כאילו הוא עשה את האש לבד. מתרצת הגמרא ארבעה תירוצים. תירוץ ראשון אמר אביי, האחה, במקרה שלנו, כאן, במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר? שבליבוי שלו הוא לא סייע כלום. שליבה מצד אחד, והרוח, ליבתו, הרוח מצד אחר, בכיוון הנגדי, ונמצא שהרוח לבד היא זו שעשתה את ההבערה של האש, את הליבוי של האש, כי הוא הרי ליבה בכלל בצד אחר, והליבוי של הרוח מצד השני הוא זה שעשה את האש. רב אמר, מקרה אחר, כגון, שהתחיל ללבות, הוא ליבה ברוח מצויה, שלא היה ברוח כדי ללבות את האש. ובסוף ליבטו הרוח ברוח שאינה מצויה, תוך כדי שהוא מלבה ברוח שאינה מצויה, והצטרפה לליבוי, וביחד הם גרמו לבערה. הוא לא היה צריך לעלות על דעתו שתנשב רוח שאינה מצויה, לכן היא לא מצטרפת לליבוי שלו, והוא לא חייב על הנזק. אבל מי שזורה בשבת, מספיק לו רוח מצויה, והואיל והוא התכוון שהרוח תסייע לו, הוא יהיה חייב. רבי זיירא אומר שמדובר פה במקרה שלישי, כגון שהוא לא נפח ממש בנפיחה שיש בה כדי ללבות, אלא הוא נשף נשיפה כזאת חמימה שבדרך כלל נושפים בידיים כדי לחמם את הידיים שהם קרו, בזמן שמאוד קר, שזה לא, אין בנשיפה הזאת כדי ללבות ולהצטרף עם הליבוי של הרוח, כגון דצמרה צמורי זה נקרא, ולכן אתה לא מחייב אותו על ההבהרה. אבל שי אמר, יש הבדל גדול בין נזיקין לבין מלאכות בשבת. כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, מה שאנחנו אומרים, שאם הרוח מסייעת למי שעושה מלאכה בשבת הוא יהיה חייב, אנה מילה לעניין שבת. הדברים האלה נאמרו רק לעניין שבת, דמלאכת מחשבת עשרה תורה. איסורי שבת תלויים בכוונה של מי שעושה את המלאכה, שהתכוון לעשיית מלאכה. אז אפילו שהוא יסתייע לעשיית המלאכה ברוח, הוא יהיה חייב, כי הרי נתקיימה מחשבתו. אבל הכה כאן לעניין נזיקין, כיוון שהרוח שמנשבת, זה לא דבר שהוא עשה. הוא לא מזיק בידיו, אלא הוא מסתייע ברוח כדי ללבות, אנחנו מחשיבים את זה כמו גרמה בעל מהו. הוא גורם מזק. וגרמה בנזיקין יהיה פטור. ואם כן נמצא שלפי דעתו של רב אשי, גם אם באמת הרוח מסייעת לו, וביחד איתה הוא עשה את האש והבהיר והזיק, הוא יהיה פטור. אומרת המשנה, השולח את הבערה, ואכלה עצים, או אבנים, לכחה את האבנים, קלקלה אותם, או אפר, שהיא חרכה שדה חרושה, ועל ידי זה קלקלה את השדה החרושה. השולח יהיה חייב. שנאמר, הפסוק כאן מדבר על ארבעה דברים שהאש הזיקה אותם. כי תצא אש ומצא קוצים, דבר ראשון, ונאכל גדיש, הרמת תבועה, דבר שני, או הקמה, שזה תבועה שעומדת בקומתה, או השדה, מהאבנים או האפר שנמצאים בשדה, ארבעה דברים, שלם ישלם המבעיר את הבערה. אמר רב, אבל למה לידי כתב רחמנה, בשביל מה הפסוק היה צריך לפרט? קוצים, גדיש, קמה ושדה. צריך, היו צריכים לכתוב את כל הארבעה מקרים. דאם כתב רחמנה רק קוצים, הייתי אומר, רב אמינה, על שריפה של קוצים הוא דחייב רחמנה. משום דשכיח אש גבאיו. הם עומדים לשריפה, בני אדם לא נזהרים בשריפתם. ושכיח דפשע, לכן יכול להיות שהוא פשע, אותו מזיק, בזה שהוא שרף את הקוצים. ואכן על זה התורה מחייבת, אבל לא הייתי יודע על תבועה, הרמת תבועה, גדיש, לא הייתי יודע שצריך לחייב את המבעיר. זה לא שכיח אש גבאיו, בדרך כלל הם לא עומדים לשריפה, ולא שכיח דפשע, זה לא שכיח שהוא פשע, אלא יכול להיות שהוא נאנס בזה שהוא גרם להם שריפה. אימא, הייתי אומר שהתורה לא חייבה על שריפתם, לכן צריכים לכתוב שגם על גדיש התורה מחייבת. ואם כתבה התורה, כתב רחמנה רק גדיש, אבא אמינה הייתי אומר שעל שריפת גדיש, הרמה של תבועה, חייב רחמנה בתשלומים משום, זה הפסד מרובהו. אתה מבין איזה הפסד? עבד כל כך הרבה חודשים על התבועה הזאת, ובלהבת אש אחת אתה עושה לו הפסד כזה גדול? אז על זה התורה מחייבת, אבל על שריפה של קוצים, זה הפסד מועט. אימא, הייתי אומר שהתורה לא מחייבת, לכן צריכים לכתוב שגם על קוצים התורה מחייבת. ומה שהתורה מחייבת על שריפה של קמה, דיינו תבועה שמחוברת לקרקע ועומדת בקמותיה. למה לי? הרי לכאורה, כל שכן שחייבים. למה שיהיה הבדל אם זה תבועה, הרמה של תבועה, או שזה תבועה שעדיין מחוברת? אלא זה בא ללמד דרשה חדשה. אנחנו יודעים שאש, יש בה פרט שאין באבות נזיקין אחרים. שאם האש שרפה, נגיד הרמה של תבועה, ובפנים היה תמון ומוסתר, איזשהו כלי מאוד יקר והוא נשרף, בעל האש יהיה פטור מתמון. מניין לומדים את זה? מהמילה המיותרת הזאת. שכתוב כמה, למה לי? כדי ללמד. מה כמה בגלוי? זה הכמה, התבועה שעומדת בכמותיה, מחוברת לקרקע, זה דבר גלוי. אף כל, מה שהתורה מחייבת זה דווקא אם הוא גלוי. אבל דבר תמון, פטורים עליו באש. וזה דווקא לפי חכמים, הם פוטרים דבר תמון באש. לפי דעתו של רבי יהודה, זה מחייב, הוא לפי דעתו מחייבים על נזקי תמון באש. הוא לא דורש את הדרשה הזאת, אז מה הוא ידרוש מהמילה כמה? למה לי? לרבות שהוא לא חייב רק על קוצים או גדיש, אלא גם על כל בעלי קומה, בעלי חיים, אילנות, ומניין רבנן ילמדו לרבות כל בעלי קומה מנהלו, הם לומדים את זה נפקא לו מהמילה או הקמה שמיותרת, שזה בא ללמד על בעלי קומה. ורבי יהודה הוא אומר שהמילה או לא מיותרת, כי מבעלי אלי צריכים את המילה הזאת כדי לחלק, שלא תחשוב שהוא יהיה חייב רק אם הוא שרף גם גדיש וגם קמה. ורבנן מניין הם ילמדו לחלק מנהלו, הם נפקא לו ממה שכתוב או השדה, אז אתה כמו מבין שמחלקים פה ולא צריכים שהאש תשרוף את הכל. ורבי יהודה הוא סובר שנכון, אין הכי נעמי, באמת או השדה מיותר. רק איידי דכתב רחמנה, אגב שהתורה כתבה או הקמה כדי ללמד אותנו לחלק, שלא צריכים בשביל להתחייב על מי שליק אש, שישרוף את כל הדברים שרשומים כאן בפסוק, אז כתוב או הקמה, אז כתב כבר גם או השדה. למה בכלל צריכים לכתוב את המילה שדה? למה לי? זה בא לרבות לעיתויי, אם האש חרכה את נירו, לכרכה נירו, את הנירו, הכוונה שדה שהוא חרש אותה, היא חרכה את השדה אחרי שהיא נחרשה, או סכסכה אבניו, היא נתפסה באבנים שלו וחרכה אותם, המדיק יהיה חייב, אף על פי שאין דרך האש בדרך כלל להיאחז בדברים האלה. אז אחרי שהבנו למה צריכים את כל ארבעה דברים, לפי הסדר שקודם כל מדברים על קוצים, אחר כך גדיש וכולי, אז צריכים קוצים, גדיש, כמה. והיו חייבים לכתוב גם שדה. השאלה היא למה התורה לא כתבה רק שדה? לכתוב רחמנה רק שדה וממנה נדע את שאר הדברים, כי אם אבנים ושדה חרושה שאין הדרך של האש להתאפס בהם, אם היא נתפסה בהם והזיקה אותם, יהיו חייבים, כל שכן קוצים, קמה וגדיש, ולא בעיה, אנחנו לא יצטרכו לכתוב אותם. מתרצת הגמרא, צריכה, התורה כן הייתה צריכה לכתוב. די כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת רק שדה, הווה אמינא, הייתי אומר שהתורה ממעטת בשדה, שרק על מה שגדל בשדה, כגון תבואה, אין, יהיו חייבים. אבל דבר אחר, כגון קרקע או אבנים, מידי אחרינה, לא. כמה שמלן, לכן כתבה התורה כמה וכו', כדי ללמד על שאר הדברים. זאת אומרת, שרק אחרי שיש לנו קוצים, גדיש, כמה, שתורה כותבת מפורש, אז אנחנו לומדים ששדה הכוונה, האבנים והאדמה החרושה בעצמם. אבל אם היה כתוב רק שדה, היינו סוברים ששדה הכוונה באמת לקוצים והגדיש והכמה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, אם מדברים על הפסוק הזה, כי תצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה, שצריך לשלם המבעיר את הבערה, יש לי דרשה על הפסוק הזה. שקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, אין פורענות באה לעולם, אלא מחמת מעשיהם הרעים של הרשעים, בזמן שהרשעים בעולם, ותתפלא מאוד, שהיא אינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, אף על פי שהפורענות לא באה בגללם. שנאמר, כי תצא אש, אתה יודע למה? ומצאה קוצים. מתי אש יוצאה? בזמן שהקוצים, שזה מרמז על החוטאים, מצויים לה. ובכל זאת אומר הפסוק, אינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר, ונאכל גדיש. לא כתוב ואכל גדיש, שזה המשמעות שהאש נאחזה בקוצים, התפשטה ואכלה גם גדיש. זה לא נאמר, אלא ונאכל גדיש, דהיינו שנאכל כבר, שנאכל הגדיש כבר, כיוון שהיו מצויים לאש שמרמזת לפורנות, אותם קוצים שזה מרמז על הרשעים, האש הלכה על ידם ואכלה כבר את הגדיש שהם הצדיקים שעושים פירות, לכן גדיש מרמז על הצדיקים. זאת אומרת, כי תצא אש ומצא קוצים, זאת אומרת שהאש של הפורענות יוצאת ועושה פורענות בגלל הקוצים, בגלל הרשעים, דע לך שכבר נאכל גדיש, זאת אומרת הצדיקים כבר ניזוקו כבר מהפורענות הזאת. תני רב יוסף, הפסוק אומר בליל מכת בכורות במצרים, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? מה ידכתיב ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר? למה הם לא יכולים לצאת? הם הרי צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להניש אותם. אלא כיוון שניתן רשות למשחית להשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. והלילה הוא רשות למשחית, לכן אסר עליהם לצאת מפתח ביתם. וגם רב יוסף דורש, לא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה, שנאמר, והכרעתי ממך. קודם כל כתוב צדיק, ורק אחר כך כתוב רשע. בחי רב יוסף, רב יוסף בחה כשהוא נזכר מהדבר הזה. כולהי נמי לעין דומים, וכי כל כך אין הצדיקים נחשבים לכלום, עד שהם קודמים לפורנות. אמר לי אביי, אז אביי אמר לרבו רב יוסף, אל תבכה, טיבות ההוא לגביו, זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם הצדיקים, שלא יראו ברעה שעתידה חלילה לבוא. דכתיב, כי מפני הרעה שעתידה לבוא אל הדור, נאסף הצדיק. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, אדם שימצא בדרך והוא צריך להיכנס לעיר, לעולם ייכנס אדם בחיטוב, הכוונה בזמן שהשמש עדיין זורחת. שכתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב, ולא ימתין עד שיהיה חושך, אלא ברגע שעדיין אור, אם יש לו אפשרות להיכנס לאיזה מקום, להיות שם, שייכנס. וכן, בבוקר, לא ישכים לצאת מהעיר עד שיעיר היום, יצא בכי טוב, כדי שלא יפגעו במזיקים או ליסטים שמצויים בלילה, שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, עד בוקר שהבאנו. תנו רבנן, אם יש שהשמש מראינו מגפה, דבר בעיר, אל תסתובב ברחובות. כנס רגלך, תיכנס לבית, למקומות סגורים, שנאמר לגבי מכת בכורות, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ואומר פסוק נוסף, הגמרא תסביר למה צריכים עוד פסוקים. לך מבוא בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך, חווי כמעט רגע, תמתיני כמעט רגע עד יעבור זעם. ואומר פסוק שלישי, מחוץ, תשקל חרב של מלאך המוות בחוץ, ומחדרים אימה, להסתגר בחדר. מהי ואומר, למה צריכים את שני הפסוקים הנוספים? הפסוק הראשון, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, וכי תימה, הנמילי, אני הייתי אומר, צריך להסתגר בבית עד בוקר, בליליה, אבל בימם, ביום, לא צריך להסתגר בבית. תשמע הפסוק הבא, לך עמי בו בחדריך, לא כתוב בלילה, גם ביום, סגור דלתך. וכי תימה, אם תלמד מהפסוקים האלה, שמה שיש להסתגר, הנמילי איך, דלקה, הימה, מגבי, דווקא כשבחוץ יש אימה, אבל בבית לא. אבל איך דאיקה אימה מגבי, אם גם בבית יש אימת חלילה של הפך של חיים, כי נפיק יטיב בין אינשי בצוותא באלמה, כשיוצא ויושב בין אנשים בצוותא, תפי מעלי, אולי זה יותר טוב, לכן תשמע, מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אימה, ואף על גב דמחדרים אימה, עדיף להיות בחדרים, שיש בהם רק אימת מוות, מאשר, אף אגב דם חדרים אימה, מאשר מחוץ ששם ממש תשקל חרב, ששם זה יותר מסוכן. רבה היה נוהג בעידן ריתחה, בזמן שהייתה, שהשם ישמרנו שולט את חרבו של מלאך המוות, הווה שכר קווי, היה סוגר את החלונות, סותם את החלונות של ביתו. תכתיב, הפסוק אומר, כי עלה מוות בחלוננו, אז צריך לסגור את החלון ואז זוכים להינצל. תנו רבנן ברייתא, אם יש רעב, אין מה לאכול בעיר, אז אדרבה, לך למקום אחר, פזר רגלך למקום שאין רעב, שנאמר, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרים על הגור שם. ואומר, היו ארבעה אנשים מצורעים, שלא היה להם מה לאכול, אז הם אומרים, אם אמרנו, נבוא העיר, והרעב בעיר, ומתנו שם, ואם ישבנו פה, ומתנו, המשך הפסוק, ואתה לכו וניפלה אל מחנה הרם, ששם באו להילחם עם עם ישראל, אם יחיינו, נחיה. ואם ימיתנו, ומתנו. זאת אומרת, כאן הם ודאי לא יוכלו לחיות אותם ארבעה אנשים שהפסוק מדבר עליהם. הלכו לשם למחנה הרם ומקווים שיתנו להם לאכול. מאי ואומר, למה צריכים את הפסוק הנוסף הזה? וכי תימה, אנחנו היינו סבורים מהפסוק שנאמר אצל אברהם, שהיצא ללכת למקום שאין רעב, הנמילי, דווקא שם דווקא מדובר איך הדלק הספק נפשות. אם הוא ירד למצרים, אין ספק שיהרגו אותו. אין ספק, דיינו, אנחנו בטוחים, אנחנו סבורים שלא יהרגו אותו. אבל היכא דאיכא ספק נפשות, במקום שמצוי, שיכול להיות שיהרגו אותם, את אותם ארבעה המצורעים, לא ילך. לכן תשמע את הפסוק שנאמר לגבי ארבעה המצורעים, הם אומרים, נלך למקום שיש שם סכנת נפשות, העיקר לא למות ברעב, לכו ונפלא אל מחנה הרם, אם יחיונו נחיה. תנו רבנן ברייתא. אם יש חלילה מגפה שאנשים נחלים ונדבקים אחד מהשני דבר בעיר, לא יהלך אדם באמצע הדרך, מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. למה? דכיוון דיהיבה לרשותה, כיוון שניתן לו רשות להרוג, מסגי לעדיה, הוא הולך לבטח באמצע הדרך, אבל בזמן של שלום בעיר בדיוק הפוך, אל יהלך בצידי הדרכים. דכיוון דלת לרשותה, כיוון שלא ניתנה לו רשות ללכת לשלוט ולהרוג, מכבי חבוי יהיו מסגי. אז כשהולך בדרכים, הוא הולך בצדדים, אז אתה אל תלך לידו. תנו רבנן, אם יש חלילה דבר בעיר, אל ייכנס אדם יחידי לבית הכנסת. למה? שמלאך המוות מפקיד שם כליו, ואני מילי, הדברים האלה נאמרו, לא להיכנס לבית הכנסת, איך הדלוקרו בי דרדקי, כשלא לומדים שם תינוקות של בית רבן, ולא מצלו בי עשרה, ולא מתפללים שם עשרה אנשים, וכשיש שם לימוד של תינוקות, ותפילה במניין, אין רשות למלאך המוות להיכנס לשם. תנו רבנן ברייתא, אם שומעים כלבים בוכים, סימן שהשם ישמרנו מלאך המוות בא לעיר, ואם רואים כלבים משחקים, אז באופן רגיל, אם אין להם סיבה למה לצחוק, זה סימן שאליהו הנביא בא לעיר. ואני מילי, מתי הכלבים הם סימן? דווקא באופן דלת בהוא שלא נמצאת ביניהם אחת נקבה, אבל אם יש כן, זה אומר שהמעשים שלהם בגללה. מספרת הגמרא, יתיב רב עמי ורב אסי, ישבו שני תלמידים, רב עמי ורב אסי, ישבו לפני רבי יצחק נפחא, כמד רבי יצחק נפחא, הם ישבו ללמוד אצלו. מה נלמד היום? אגדות או הלכות? אחד אמר, מר אמר לי, לימה מר שמעתת, תאמר הלכה. ומר אמר לי, השני אמר לו, לימה מר אגדת, תאמר דברי אגדה. רבי יצחק פתח למי, מר אגדת, טוב, בוא נפתח בדברי אגדה. אגב, אולי יש כאן רמז שפותחים שיעור, דבר ראשון לומר דברי אגדה. ולא שביק מר, זה שרצה ללמוד הלכה, לא נתן לו לפתוח באגדה. פתח למי מר שמעתת, אז הוא החליט, טוב, בוא נפתח ישר עם דבר הלכה. ולא שביק מר, אז זה שרצה דברי אגדה לא נתן לו. אמר להם, אמשור לכם משל למה הדבר דומה. לאדם שיש לו שתי נשים, אחת צעירה ילדה ואחת זקנה. ילדה רוצה שהוא ייראה צעיר, אז היא מלקטת לו, תולשת את השערות הלבנות. זה איסור, לא ילבש גבר, סמלת אישה, אסור לאדם ללקט את שערותיו הלבנות, אבל בשביל המשל. והזקנה רוצה שהוא ייראה מבוגר, מלקטת לו את השערות השחורות, נמצא שהוא נותר בלי כל שערה, לא שחורה ולא לבנה, הוא קרח מכאן ומכאן. גם ובעצם אף אחת מהם לא השיגה את מה שהיא רצתה, הוא לא נהיה לא מבוגר ולא צעיר, אלא קרח. אותו דבר אתם, אתם לא נותנים לי לומר דברי אגדה, ולא דברי ההלכה, אתם נשארים קרחים, לא יהיה לכם לא זה ולא זה, חבל. אמר להם, יש לי בשבילכם פתרון. איהכי, אימה לחום מילתה, אני אומר לכם דבר, דשב יהיה לתרווחו, ששניכם תתרצו ותחפצו בו, כי זה גם דבר הלכה וגם דבר אגדה. הפסוק שנאמר, כי תצא אש ומצאה קוצים. תצא משמע שיצאה מעצמה. ובכל זאת, שלם ישלם המבעיר את הבערה. משמע שהוא הבעיר בידיים, והוא מתחייב בתשלום נזקיה. אז דורשים את הפסוק על חורבן בית המקדש. שהאש שהחריבה את בית המקדש לא יצאה כביכול כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותה, אלא אנחנו הוצאנו אותה בעוונותינו הרבים. אמר הקדוש ברוך הוא, בכל זאת, עליי לשלם את הבערה שהבערתי, כאילו אני בעצמי הבערתי ושרפתי את בית המקדש, ואני צריך לשאת בתשלומי הנזק. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני הדלקתי, הצעתי אש בציון בירושלים, שנאמר, ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, ותאכל יסודותיה. ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, עתיד לבנות את ירושלים, את בית המקדש, באש, שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. זה החלק האגדה. מה החלק של ההלכה של השמטת? רואים בפסוק, כי תצא אש, משמע שתצא מעצמה, שהדליק בתוך שלו, שזה נחשב כמו הממון שלו, שהוא צריך לשמור על זה, כי זה כביכול אש שלו, פתח הכתוב בנזקי ממונו, וסיים בנזקי גופו, שלם ישלם המבעיר, משמע שכאילו הנזק קרה בגלל ההבערה שהוא הבעיר בידיים, כמו אדם המזיק. לומר לך, החיוב של אישו, של האש שלו, משום חיציו, זה כמו אדם שיורה חץ. אתה לא אומר שהחץ הזיקה כמו ממון שמזיק, אלא אתה אומר שהחץ הזיקה כי האדם ירה את החץ, זה אדם המזיק. ולכן, אומר רשי, במקרה של אדם שחבל בחברו, אתה לא תאמר שזה כמו שהשור חבל בחברו, ממון שחבל בחברו, אלא במקרה שהוא הזיק על ידי אש, זה כמו שהוא ירה חץ וחבל בחברו, שאז הוא חייב לשלם כדין אדם החובל בחברו, ולא כדין שור שחובל באדם. ואדם שחובל באדם אחר בחברו, אז כתוב בתחילת הפרק השמיני, פרק החובל, שהוא מתחייב בחמישה תשלומים, גם על הנזק, גם על הצער, גם על דמי הרפואה, על הזמן שהוא שובט ממלאכה וגם על הבושת. אז כאן גם כן נחייב אותו בכל החמישה תשלומים האלה, כי אישו משום חיציו. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב, שלם ישלם המבעיר את הבערה מייחסים את האש אליו. אומר הקדוש ברוך הוא כמו שאמרנו, אני הצעתי אש בציון, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר, ואני אהיה לחומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה במהרה, ועד כאן דף סביב.